לשון האבן עזרא ב... בתחילת עשרת הדיברות, שאילני רבי יהודה הלוי מנוחתו כבוד. למה הזכיר? הוא מביא שאלה ששאל אותו רבי יהודה הלוי. אבן עזרא מביא שאלה שרבי יהודה הלוי שאל אותו. למה הזכיר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר שעשיתי שמיים וארץ, ואני עשיתיך? אנוכי השם אלוקיך אשר עשיתיך, ככה היה מן הראוי לומר. או אנוכי השם אלוקיך אשר עשיתי שמיים וארץ, ככה היה מן הראוי לומר. למה הוא מזכיר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? רק בזה. אנוכי השם אלוקיך זה הרי יותר אפילו מה שנראה. זה מההתחלה. עשיתי שמיים וארץ, עשיתיך אותך בעצמך. הרי הוא פונה אל מישהו. אז בוודאי שאנוכי השם אלוקיך זה משום שאני עשיתי את הכל. למה זה שייך רק לאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? זאת השאלה ששאל רב יהודה הלוי את האבן עזרא, ככה הוא מביא. והוא מעריך, זאת הייתה תשובתי אליו, והוא מעריך, מעריך בתשובה. וזה צריך בהו. ננסה לדבר פה על אחד מהפנים של ה... יש כמה פנים לתשובה על השאלה הזאת. גם כאן באבן עזרא גופה יש כמה דברים יותר עמוקים. אבל נדבר על אחד הפנים של התשובה על השאלה הזאת. צריך להבין, כשבורא העולם נתן תורה, אז מתן תורה לא היה, כמו שמבינים פשוט. ככה גם מבין כל אחד בהשקפה הראשונה. מתן תורה זה שבורא העולם לימד אותנו תורה וחייב אותנו במצוות. אז יש תורה ומצוות, וכמו שכתוב, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים אותנו לימדת, כמו שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, כמו שכתוב בתפילת שופרות בראש השנה, במוסף של ראש השנה. בהיגלותך מלכנו על הר סיני ללמד לעמך תורה ומצוות. אז בורא העולם לימד אותנו תורה ולימד אותנו מצוות, ציווה אותנו, לימד אותנו תורה וציווה אותנו במצוות. צריך להבין, זה לא נגמר בזה. זה כמובן נכון, כן. אבל זה לא נגמר בזה, ולא זה, לא זה מתן תורה. מתן תורה עניינו הגילוי העמוק של צורת המציאות האמיתית. ובצורת המציאות האמיתית, אז סדר החיים, סדר הקיום, המציאות עצמה היא על פי התורה. זאת אומרת, כשאנחנו קיבלנו תורה, אז לקבל תורה זה לא הפירוש, שאנחנו נמצאים באותה מציאות כמו שהיינו מקודם, אלא נכנסנו למערכת חדשה של חיובים, ועוד אפשרות ללמוד, עוד נושא ללמוד. חלילה. מתן תורה עניינו גילוי פנים עמוקים יותר בעצם המציאות, וכשמתגלים הפנים האלה של המציאות האמיתית, אז המציאות האמיתית כך היא מקוימת. היא מקוימת בדיוק, זאת אומרת, תרייג איבריו של אדם הם מקוימים בהתאמה לתרייג מצוות. אין מציאות אחרת. כלומר, במתן תורה נתגלתה המציאות הזאת שהיא המציאות האמיתית, ממילא התורה מחויבת. התורה מחויבת משום שהמערכת, צורת המציאות האמיתית שהתגלתה. אז כמו שכל אחד יודע שצורת המציאות של העולם הזה מחייבת כל מיני דברים. צריך לנשום, צריך לאכול, צריך תנאי קיום. צורת המציאות האמיתית מחייבת תורה ומצוות. זה הפירוש הפשוט של המילים כי הם חיינו. לא מדובר פה על שום מליצה, מדובר, הפירוש הפשוט, הפירוש המילולי, כי הם חיינו. זאת אומרת, נתגלתה לנו צורת מציאות אחרת. והמציאות הזאת יכולה הייתה להתגלות רק מלמעלה. בורא המציאות כמובן, מי שברא, מי שיצר, מי שעשה את כל המציאות הזאת. אז הוא זה שגילה את אמיתותה, זאת אומרת, הוא גילה את המציאות האמיתית. את זה הוא נתן לנו בתורה. זה שהתורה מחייבת, זה כמובן, זה ממילא. משום שאם זאת המציאות, אז בתוך המציאות הזאת, אלו הם תנאי הקיום, אין קיום אחר. זה הקיום. אותה מציאות, מציאות אמת, שנתגלתה ביציאת מצרים. אותה מציאות במתן תורה, היא נתגלתה כמציאות הזאת שבתוכה כולנו נמצאים. ותנאי המציאות הזאת זה כל התורה כולה. אז פירוש, כשכתוב אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה לא פירוש לאנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לכן אני אלוקיך, או בזה מתגלה שאני אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אותו הוצאתיך מארץ מצרים, נעשה פה מחייב של כל המערכת של תורה. כלומר, הוצאתיך מארץ מצרים, זאת המציאות החדשה שנתגלתה בעולם. זה פירוש הדברים, שוב, הפירוש הפשוט של מה שכתוב בחז"ל, בחז"ל עצמם זה כתוב, בכמה צורות. אבל הדברים מפורשים הרי בדברי חז"ל עצמם, באריכות, אפילו בהקבלה של, כן, אפילו בהקבלה של התאמה של אחד לאחד. שעשרת הדיברות הם עשרת המאמרות. עשרת המאמרות של מעשה בראשית הם עשרת הדיברות. המאמר הראשון, כמו שכתוב בגמרא, זה בראשית נמי מאמר הוא, כמו שהגמרא אומרת, בראשית נמי מאמר הוא, תכתיב בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבאם. המאמר בראשית זה מאמר שהוא נותן מציאות, זאת אומרת קובע עובדה, זה לא מאמר של ציווי, זה לא מאמר שנאמר כמאמר, אלא מאמר של נתינת מציאות. המאמר הזה זה לא מאמר כדרך יתר המאמרות שמצווים למישהו, אומרים לו עשה כך או עשה כך. בראשית ברא אלוקים זאת קביעה, זאת בריאת המציאות. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה המאמר הראשון. הדיברה הראשונה גם היא לא נאמרה בדרך ציווי. וכבר עמדו על זה רבותינו. הדיברה הראשונה גם היא, היא נאמרה כי אנוכי השם אלוקיך, זאת קביעת עובדה. זה לא יהיה לך, או זכור, או לא, כך, לא, כך. אין כאן שום ציווי. באנוכי השם אלוקיך, יש קביעה ולא ציווי. יש כאן דיברה שמתאימה, דיברה שמקבילה למאמר בראשית. וכך הולכים המקבילים, כל המאמרים כולם. כל המאמרים כולם, כולם מקבילים זה לזה. הדיברות מקבילות למאמרות. וחזל תורכים בדבר הזה, ומעמידים את הדברים. המעבר שבין המאמרות לדיברות, אז חזל בעצמם, וגם בזה יש דרכה גדולה בדברי חזל, זאת אומרת, יש עריכות בדברי חזל, להתאים את הדברים אחד לשני, זה ממש אחד לאחד. המעבר ביניהם היה בעשרת המכות. בעשרת המכות, שם הוקו העולם ש... העולם בלי תורה, העולם באופן של לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח, זה מה שפרעו הכריז, עולם בלי בורא העולם. מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. העולם הזה הוקה ונחרב. ממנו, מהחורבן הזה, אותו חורבן, אז הוא היה הגילוי של המציאות החדשה שנתגלתה ביציאת מצרים. אותה מציאות שנתגלתה ביציאת מצרים, היא המציאות של תורה. לכן יציאת מצרים זה הבסיס לכל התורה כולה. אז כשכביכול בורא העולם אומר, אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, אז זה לא מתכוון לתת סיבה, זאת אומרת, דהיינו, משום כך, או רק בזה מתגלה שאני אלוקך. אלא זה חלק ממתן תורה. זאת אומרת, כאן ניתנה לנו אותה מציאות של יציאת מצרים באופן של תורה. כיוון שמתן תורה הוא בא יום מתן תורה, זמן מתן תורתנו, בא אחרי כל ימי הספירה, אז נמשיך את מה שהתחלנו בימי הספירה ונשתדל להגיע ל... אנחנו אמרנו פה, דיברנו. בימי הספירה דיברנו בכמה פנים, כמה פעמים, הזכרנו את מה שגילו לנו רבותינו. העומר, עומר בגימטריה יש, והעומר זאת נקודת, העומר הוא נקודת היש בעולם. זאת נקודת היש בעולם. זאת נקודת היש האמיתי. נקודת היש האמיתי. אמרנו, נזכרנו, דיברנו על זה כמה פעמים, השתדלנו גם לבאר את זה. היש הוא יש שנוצר מאין. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זאת בריאת יש מאין. כאן נברא יש מאין. אותה נקודה שהיא נתפסת לנו בבחינת יש מאין מיציאת מצרים, זה קורבן העומר. קורבן העומר הוא התפיסה שלנו באותו יש שנתחדש ביציאת מצרים. ומכיוון שהספירה מעבירה אותנו מיציאת מצרים, ממוחרת השבת עד לקבלת התורה, אז פירוש הדבר שהספירה פועלת את הדבר הזה, זאת פעולת הספירה. הספירה את זה פועלת, להעביר אותנו ממוחרת השבת, ממוחרת השבת, דהיינו מהלידה, מהרגע שנעשינו יש, מהלידה, עד לאותה גדלות של קבלת התורה. שהיש הזה בעצמו מגיע עד לגילוי כל המציאות כולה, וזאת המציאות השלימה של אותו יש שנתגלה ביציאת מצרים. זאת הספירה. אז אנחנו עוברים מנתת, כן, מנתת ימים אנחנו סופרים, ואנחנו סופרים את כל האפשרויות, עד שהיש הזה מתפרס, מתפשט, חל על כל הקומה כולה, ואז אותו יש מגיע ונכנס לאותה מציאות של תורה. אני רוצה להביא פה כמה דברים מדברי הגר"א. זה דבר ידוע, זה כבר כתוב בחז"ל. חז"ל מנו את האותיות של עשרת הדיברות והגיעו ל-620. תף ריש חף, אותיות. אז אומרים, אומרים חז"ל, חז"ל אומרים את זה בצורה אחרת, זה כנגד תף ריש חף אותיות יש מאנוכי עד כל אשר לרעך. עשרת הדיברות יש בהם 620 אותיות, בעשרת הדיברות. תרח, תף ריש חף. אז חז"ל אומרים שזה כנגד תרי"ג מצוות ושבעת ימי בראשית, כך כתוב מקום אחד בחז"ל, במדרש. מקום אחר בחז"ל כתוב שזה כנגד תרי"ג מצוות דאורייתא ושבע מצוות דרבנן, שהם כך נמנות. יש אפילו ראשונים שמונים את זה בצורה כזאת. זאת אומרת, כיוון שאנחנו הרי יודעים שבעשרת הדיברות, אז רש"י הרי אומר את זה, בעשרת הדיברות כלולים כל התורה כולה, כל דברי תורה, כל התורה כולה כלולה בעשרת הדיברות. ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותה. אז אומר על זה רש"י בסוף משפטי, כל התורה כולה היא נמצאת בעשרת הדיברות, וכמו רש"י מביא את האזהרות שעשה רב סעדיה, שעל עשרת הדיברות הוא הולך ומונה את כל המצוות כולה. זאת אומרת, כל דיברה ודיברה, המצוות שתלויות בה, המצוות שנובעות ממנה. בכל אופן, תף ריש חף, אותיות יש בעשרת הדיברות. עד כאן דברי חז"ל. עכשיו, הגר"א מגלה שתף ריש חף זה פעמיים יש. יש ועוד יש. פעמיים יש. זה מובן בעוד מדברי רבותינו. בכל אופן, פעמיים יש. זאת אומרת, כך יש אחד, יש פעם אחת, זה יש מאין, אבל כתר, אותו תף ריש חף, דהיינו, עשרת הדיברות, כתר, כולל בתוכו יש כפול. שם נמצא יש פי שניים, יש כפול. רוצה להקריא פה את לשון הרמב"ן. הרמב"ן בפירוש איוב. זה הפרק הנמנה, זה הפרק של פרק י' א', זה במענה של צופר הנעמתי. בין יתר הדברים הוא אומר, ויגד לך תעלומות חוכמה ככפליים לתושייה. כך כתוב בפסוק, במענה של צופר. ויגד לך תעלומות חוכמה ככפליים לתושייה. אומר על זה הרמב"ן. הנה לשון הרמב"ן. ויגד לך תעלומות חוכמה, יגיד לך כי יש במעשיו חוכמה נעלמת. כי כפליים לתושייה, כי כל היש הנראה בעולם כפול, ובו חוכמה נגלית וחוכמה נעלמת. שוב, לדייק בלשון קודשו של הרמב"ן. אנחנו יודעים את זה מהרמב"ן, שהחוכמה נקראת יש, החוכמה מאין תימצא, כלומר החוכמה היא זאת שנקראת היש שיוצא מן העין. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז כתוב על זה באחד התרגומים, בתרגום ירושלמי, בראשית בחוכמתה. בחוכמתה ברא אלוקים יד שמיה ויד ארה. כלומר, הוצאת יש מאין, זה מה שנקרא חוכמה. זאת נקראת חוכמה, זאת הדרגה שנקראת חוכמה. ההמשך נבון, שהוא מבין דבר מתוך דבר, אחרי שהחוכמה כבר נמצאת, זאת אומרת, עיקר החוכמה כבר נתגלה. אז הנבון מבין דבר מתוך דבר, זה כבר יש מי יש. אבל החוכמה, ההתגלות הראשונה, היא יש מאין. אז החוכמה נקראת יש. וכשכתוב בפסוק כי כפליים לתושייה, והרמב"ן אומר כי כל היש הנראה בעולם כפול, ויש בו חוכמה. ובו חוכמה נגלית וחוכמה נעלמת. כלומר, יש כאן שני מהלכי יש בעולם. מהלך אחד של יש זה הנגלה, היש הכפול. היש הנוסף, היש העמוק יותר, הפנימי יותר, זהו היש שמתגלה בנעלם, בנסתר, בתוך, זאת אומרת, בתוך היש הגלוי, שם תמון היש של החוכמה הנעלמת, שנקרא. ויגד לך, זה פירוש הפסוק, ויגד לך תעלומות חוכמה, כי כפליים לתושייה, כפליים לתושייה. אז הרמב"ן מסביר, ויגד לך תעלומות חוכמה, כי כפליים לתושייה, פירוש, כי כל היש הנראה בעולם כפול. והתעלומות חוכמה, ויגד לך, זאת אומרת, גילוי התעלומות של חוכמה, זה נקרא גילוי היש הנוסף, שישנו בבריאה. במקום אחר אומר הגר"א, שזה סוד הפסוק בי שישים חוכמה. זה פסוק באיוב. ישיש. זה מופיע בכמה פעמים בתורה שבכתב. נדמה לי שזה רק בספר איוב. רק בספר איוב. אבל כתוב, בי שישים חוכמה. ואורך ימים תבונה, כך כתוב בפסוק. אז במקום אחד, הבנתי מדברי הגר"א, זאת אומרת ככה, הוא מרמז לזה, אבל זה הכוונה, זה הדברים פשוטים. החכם נקרא ישיש, משום שהוא, ישיש זה הכוונה, שהוא תופס את היש הנוסף בתוך היש הנגלה. זה נקרא חכם. זאת אומרת, חכם אמיתי, אז הוא, יש לו גם את היש מתוך היש, לכן הוא נקרא ישיש ובי שישים חוכמה. פשוט, יש. ובי שישים חוכמה. אז כך, הרי הדברים מובנים, זאת אומרת, המהלך הרי מובן, ברור, וספרתם לכם ממוחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, זאת אומרת, מתחילת גילוי היש, עד ממוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום ויקרבתם מנחה חדשה לשם. עד שמגיעים לזמן מתן תורתנו, לזמן שנתגלו אותם תף רי שחף, כלומר, עד שנתגלה אותו כתר שהוא כולל את היש הכפול. זאת אומרת, כאן יהיה פעמיים יש. זהו המהלך שמוביל מהעומר, ממוחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, דהיינו, מתחילת גילוי היש, עד לגילוי השלם של כל היש כולו בשלמות. זה מה שנתגלה בעשרת הדיברות. המילוי, ההכפלה של היש, הכפליים לתושייה של היש. זאת אומרת, גילוי היש האמיתי בתוך היש הנגלה. כשמתגלה היש האמיתי בתוך היש הנגלה, זהו התף ריש חף, אותיות של עשרת הדיברות. בחזל עצמם כתוב, ננסה להבין מה בעצם, מה בכלל עניינם של עשרת הדיברות? מה נשתנו עשרת הדיברות מכל דברי תורה כולם? מה העניין? מה קרה? מה יש בעשרת הדיברות? מיוחד בעשרת הדיברות, במה נשתנו אותם עשרת הדיברות מכל מצוותיה של תורה שניתנו לחוד, כל מצווה ומצווה ניתנה. מה מיוחד? מה קרה בעשרת הדיברות? יתר על כן, בעשרת הדיברות קיבלנו בלי להבין מילה אחת, לדעת רוב הראשונים. אנחנו שמענו את עשרת הדיברות, אבל אני אקריא את לשון המערב. על דברי רש"י, המהר"ל בגורריה, ביתרו, בתחילת עשרת הדיברות, מיד בפסוק הראשון, אז כתוב ברש"י, מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא כל עשרת הדיברות בדיבור אחד. בדיבור אחד. אז בורא העולם אמר את כל עשרת הדיברות בדיבור אחד, ואף על גב שלא הבינו בדיבור זה כלום, אמרם בדיבור אחד. לא קיבלנו כלום בדיבורים האלה. זה דיבור שלא לימד אותנו שום דבר. אי אפשר. זאת אומרת, אנחנו לא היינו מסוגלים להבין מהדיבור אחד של בורא העולם, בדיבור אחד את כל עשרת הדיבור. מה שאין הפה יכול לדבר, וגם, כמו שכתוב בחז"ל, מה שאין האוזן יכולה לשמוע. זה אי אפשר. זאת אומרת, אי אפשר במצב שאנחנו נמצאים פה. זה בלתי אפשרי. בכל זאת, אף על גב שלא הבינו בדיבור זה כלום, אמרם בדיבור אחד. לומר, כי כל התורה עניין אחד ודיבור אחד. שהרי כל התורה הם יוצאים מעשרת הדיברות. ועשרת הדיברות נאמרו בדיבור אחד, הרי כל התורה דיבור אחד. זה מה שכתוב. במילים אחרות, שאומרים את זה רבותינו, את התוכן הזה, הדבר הזה שכתוב כאן במערב, את הדבר הזה עצמו אומרים רבותינו בנוסח אחר, במילים אחרות, זה אותו תוכן. תמיד, והדבר הזה הוא כלל גדול, וזה צריך להיות, היום זה צריך להיות ידוע לכל בן תורה. אבל הכלל הזה הוא כלל, המילה כתר, אותה מילה שנקראת כתר, אותו מושג שנקרא כתר, הוא זה שנקרא עין שממנו החוכמה יוצאת. זה נקרא כתר, מסבירים את זה הראשונים. הסיבה שזה נקרא כתר, זה משום שהדבר הזה הוא לא חלק מהקומה עצמה. כמו כתרים של אותיות, לדוגמה, כתרי אותיות. אז אותם כתרים של האותיות, הם לא חלק מהאות עצמה. הם רק חלק שמצרף את האות אל מה שלמעלה ממנה. זאת אומרת, מראה בעצם לא יותר מאשר רומז, כן? לא יותר מאשר רמז באלמה. חוץ מרבי עקיבא, משה רבנו בעצמו לא ידע למה זה דרוש. אילו למה לך, כתוב בגמרא. משה רבנו שאל את בורא העולם, כשהוא ראה אותו קושר כתרים לאותיות, אז הוא שאל את בורא העולם, אילו למה לך? הכל כתוב באות, ומה שלא כתוב באות, אז אין, זאת אומרת, זה לא ניתן. מה העניינם של הכתרים? אז אמר לו בורא העולם, אדם אחד יש, שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, והוא עתיד לדרוש על כל תג ותג, על כל כתר וכתר, על כל קוץ וקוץ, טילי טילים של הלכות. אז ידוע מה שכתוב בגמרא, משה רבינו אמר, הראו לי, אז בורא העולם הראה לו, והראה לו את מה שהראה לו, והיה מה שהיה. אבל על כל פנים, כתוב כאן שבכתרים לא כתובים דברים. הכתר לא כתוב בו שום דבר. הכתר הוא לא חלק מהאות. הכתר הוא לא חלק מהאות. אבל הכתר אומר, הכתר מראה, הכתר רומז מאין האות יצאה. הכתר הוא גם בעצם צורת הכתיבה, מחבר את האות למה שלמעלה ממנה. הוא מחבר את האות אל הלבן שעל גבי, שעל גביו נמצא השחור. הכתר מחבר את האות אל העין, אל הלמעלה. הוא מראה שהאות יצאה מעין. מעין, שואלים... ששואלים את האות מאין בת, אז היא מצביעה על הכתר. אלו הם הכתרים. וכשמדובר על כתר בכל הקומה כולה, אז הכתר הוא תמיד נקודת החיבור של כל הקומה כולה אל מערכת, אל עולם שהוא גבוה יותר. שהוא נמצא בעבר למציאות שכל הקומה כולה נמצאת בתוכו. הכתר הוא מעל לראש. והכתר הוא כבוד שחל על הקומה שנמצאת פה, מעבר לה, מגבוה יותר ממנה. שם באותו מקום. שמשם הכל יוצא. על הכל, שוב, על הכל, כששואלים את הכל בכל, שואלים את הכל מאין באת. אז הוא יענה בניחותא, מאין באתי. מאין באתי, אני באתי משם. באתי מאותה דרגה שנקראת עין. משם באתי. הכל מגיע משם. רק כשהדבר נמצא שם, אז הוא בלתי נתפס. כביכול, בורא העולם נתן לנו, הגיש לנו את המציאות כולה בזה שהוא גילה מן העין אל היש, וכשמה מתחיל המהלך של הגילוי שהוא שייך אלינו. אבל כשהדברים נמצאים בשורשם, כשהדברים נמצאים באותו עין, שם אין לנו שום תפיסה. לכן זה נקרא עין, משום שאין לנו שום גישה לשם, אין לנו תפיסה שם, אין לנו שום אחיזה, שום בית אחיזה. שם אין לנו קשר. אין שום שייכות לשם. לכן זה נקרא עין, כי בשבילנו הדבר הזה נקרא דבר לא נמצא. הראשונים אומרים, מביאים את זה בשם הארי, שעין זה ראשי תיבות, איי נעלם. כך מובא. אי, איפה הדבר הזה? עין, איפה הדבר הזה? הדבר הזה נמצא בנון. זה נקרא עין. כשתשאל אי, אז התשובה היא שם. רחוק. רחוק מה שהיה, ועמוק עמוק מי ימצאים. זה נמצא שם. איי נעלם, זה מה שמתכוון לרמוז. הנון נעלם. איי נעלם, זה נקרא עין. כלומר, העין זו דרגה מסוימת. העין, כן, זו דרגה מסוימת, אי אפשר להגיד, כי אין לנו בה שום תפיסה. אבל זו דרגה. זו דרגה. דרגה שאין לנו קשר אליה. זאת אומרת, מהצד הפנימי של הדברים, מהצד העמוק של הדברים, מהצד שהוא, אם נסתכל במבט שמסתכלים מלמעלה, אז העין שלנו הוא היש האמיתי, והיש שלנו, אז שמה זה כבר נקרא עין. כי הדבר השתלשל וירד למציאות אחרת. אז מובן, מובן, במציאות ההיא, שוב, אני אומר את המילה מציאות משום שאין לנו מילה אחרת, אין לנו מילה אחרת, אבל פירוש המילה מציאות זה נקרא דבר מצוי, דבר שהוא, כן, דבר שהוא מתגלה באיזשהו אופן, זה פירוש המילה מציאות. אבל כאן, לעניין שלנו, עדיף להשתמש במילה יש, מאשר במילה מציאות, משום שזה לא נמצא לנו. זה יש שהוא לא נמצא לנו. אבל בכל אופן, אני מתכוון, אני שואל את המילה מהמציאות שלנו לאותה מציאות של העין. אז נשתמש במילים של המציאות הזאת. מבחינת מציאות העין, אז העין שם, אז שם נמצא היש במילואו, בכל מלוא העקב. זה הרי ברור, בכל מלוא העקב. שם אין הבדל בין המתגלה שלו לנסתר שלו. שם הנסתר לא נסתר והמתגלה לא מתגלה, שם כל המציאות כולה, על כל פניה כולם, כל הפנים של כל המציאות כולה, אז כולם נמצאים שם במציאות שלמה. לכן כתר הוא יש כפול. זאת אומרת, יש כל בחינות היש שישנם בעולם. כל בחינות היש, אז שם הם נמצאות, זה כתר. זה קטע. כשנתגלתה, כשנתגלו לנו עשרת הדיברות, נתגלתה אותה בחינה שנקראת עשרת הדיברות. אז כביכול בורא העולם אמר את כל עשרת הדיברות בדיבור אחד, איך אפשר לקרוא לזה אמר? אבל בכל אופן, היה כאן דיבור אחד, והדיבור האחד הזה, איזה שם מתן תורה יש לדבר הזה? מה קיבלנו פה? מה ניתן לנו פה? מה שניתן לנו פה זה בחינת הכתר של תורה. זה בחינת העין של תורה. זאת בחינת התורה שאין לנו שם תפיסה. מה יש לנו מזה? מה שיש מזה זה שמכיוון שגם את זה קיבלנו, אז דרך הכתרים של על שעל גבי האותיות אפשר להמשיך. הרי קיבלנו את זה, קיבלנו גם את הבחינה הזאת. אז בזה שקיבלנו את הבחינה הזאת, קיבלנו, בורא העולם נתן לנו גם את הבחינה הזאת. שמענו הרי את כל, לא שמענו כלום. אבל את העובדה שבורא העולם אומר כאן משהו בדיבור אחד ובלי שום גילוי בשבילנו, מה זה? אז פירוש הדבר, שהדבר הזה הוא עין. זה עין, זהו בחינת העין של תורה. שכל התורה שיוצאת אחר כך ומתגלה היא בחינת יש מאין. היא יוצאת מתוך עשרת הדיבור. בנתינה של עשרת הדיברות, באותה נתינה של עשרת הדיברות, שם ניתנה לנו האפשרות להגיע ליש השני. כל מה שמתגלה זהו יש אחד, אבל ויגד לך תעלומות, תעלומות חוכמה, תקפליים לתושייה, ויגד לך תעלומות חוכמה כקפליים לתושייה. הפירוש, כי לשון קודשו של הרמב"ן, ויגיד לך, כי כל היש הנמצא בעולם כפול, ויש בו חוכמה נגלית ובו, סליחה, חוכמה נגלית וחוכמה נעלמת. הקשר שלנו לחוכמה הנעלמת זה הקשר ליש השני. היש השייכות ליש השני ניתנה לנו באותם תף ריש חף, באותם כתר אותיות בעשרת הדיברות. זאת בחינת הכתר של תורה. וכמובן שבבחינה הזאת, אז לא רק שזה עין ולא ברור, אי אפשר לשמוע שום דבר, אי אפשר לשמוע שום דבר, תרי קלה לא משתמע, כן, בקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, עשרת הדיברות בדיבור אחד, מפיו של בורא העולם. מה שאין האוזן יכולה לשמוע, מה שאין האוזן יכולה לשמוע, אבל האוזן קלטה דבר אחד, יש, זאת אומרת, תפיסה איזו שהיא בעין. התפיסה בעין היא האפשרות שדרך הכתרים אפשר יהיה לעמוד על תעלומות חוכמה. דרכם אפשר יהיה להגיע לכתר הגדול, לתעלומות חוכמה, כי כפליים לתושייה. ממוחרת השבת, ממוחרת יציאת מצרים, זאת אומרת היום של יציאת מצרים עצמו, אז הוא יום של עצם היציאה, אבל הכניסה לתוך, זאת אומרת ההיות נולד, זה ממוחרת השבת. והיות נולד זה ראשית קצירכם. זה העומר. זאת נקודת היש שיצאה מעין. והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. ממוחרת השבת יניפנו הכהן. וספרתם לכם ממוחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה. שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. ואז ויקרבתם מנחה חדשה לשם. וזה זמן מתן תורתנו. זה אותו חג, אותו מועד שקבעו לנו אנשי כנסת הגדולה בתפילה. זמן מתן תורתנו. במאמר, בדיברה אנוכי שנתגלה בורא העולם. הדיברה אנוכי כלפי הדיברות היא נחשבת לכתר לדיברות עצמם. זאת אומרת, זאת הדיברה הראשונה, שהיא העובדה. דהיינו המציאות האמיתית. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. אותו אנוכי השם אלוקיך, שנתגלה שם במתן תורה, אז כאן נתגלה העומק. כאן נתגלה כל סדר המציאות, כל מערכת המציאות שנתגלתה ההתחלה שלה ביציאת מצרים. כאן זה נשלם. אז שוב, כשבורא העולם אומר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, אז באשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא כתוב, לא נאמר פה שבורא העולם כאילו מבאר במה אני אלוקיך. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים וכאילו בזה אני אלוקיך. אם זה היה ככה הייתה קושיה. אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, זאת התורה שניתנת. כאן הדבר מתהפך, נפתח. אותה מציאות שיצאה לעולם ביציאת מצרים, כאן היא נעשית מציאות שלמה ומקיפה את כל הקומה כולה, את כל צורת האדם כולה, את כל סדר החיים כולו. זאת המציאות שנתגלתה במתן תורה, וזה מתן תורה. מתן תורה הוא מתן מציאות. והמציאות היא אותה מציאות שנתגלתה ביציאת מצרים. אותה מציאות שנתגלתה ביציאת מצרים, כלול בתוכה גם השבירה, החורבן של כל המציאות שמתנגדת למציאות שהתגלתה. זאת אומרת, המציאות השקרית, המציאות הלא נכונה, שם במצרים היא נגמרה, היא נשברה. ומה שנתגלה שם, שם במצרים. כי אני השם בקרב הארץ, כי אין כמוני בקרב הארץ. שם נתגלה, וזהו בהמשך הדברים מה שאבן עזרא עונה, שם נתגלתה כל האמת הפנימית, הנעלמת של כל המציאות כולה. אותה אמת, היא נתפסה כיש האמיתי, ומאז אנחנו חיים ביש הזה. זהו היש שבתוכו אנחנו חיים. אנחנו חיים ביש שנתגלה, נתחדש ביציאת מצרים. לכן יציאת מצרים נקראת הלידה של כלל ישראל. יציאת מצרים נגמרה במתן תורה. והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. שם נגמר להתגלות היש הזה. מאז זהו היש שבו אנחנו חיים. נזכיר עוד דבר כהשלמה לדבר הזה שאנחנו מדברים, זאת אומרת, השלמה לעניין שאנחנו מדברים עליו. אף פי שזה דבר שכבר דיברנו עליו, לא זוכר, שנה שעברה, לפני שנתיים. דיברנו על זה כבר פה. אבל כהשלמה לאותו עניין. אז נזכיר. נושא הכתר בכלל ישראל הוא דוד המלך. הוא זה שבורא העולם הכתיר אותו, והוא זה דוד מלך ישראל חי וקיים. הוא זה שיביא את העולם לתיקונו, ויחזיר את העולם כולו, יחזיר את העולם כולו, אל היש האמיתי. דוד המלך נולד ונסתלק מן העולם בחג השבועות. למי שמבין, אז הוא מבין שעצם העובדה שנולדים ומסתלקים באותו יום, זאת ההכפלה של היש. אלו שני ימי הולדת של שני ישויות, ששניהם ישות אחת. זה הרי ברור, למה צריך להיוולד ולמות באותו יום בדיוק? הקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם ושנותיהם של צדיקים מיום ליום. למה? פירוש, אותם בני אדם שהיש שלהם פה, היש בנגלה שלהם, היה מתאים ליש בנעלם, אז באותו יום שהם נולדו פה, באותו יום הם נולדים לשם. זאת אומרת, הם נולדים לשני הישויות, שתי הישויות, באותו זמן. אז כשרוצים לגלות את הדבר הזה, שהאנשים האלה הם נמצאים ביש האמיתי, הם שייכים ליש, לאותו יש, שהוא היש הכפול. כי כפליים לתושייה. אז כשרוצים לגלות את הדבר הזה, אז איך צורת הגילוי של זה? בזה שיום הולדתו ויום פטירתו זה באותו יום עצמו. זה אותו תאריך. דהיינו, נולד ליש הזה ונולד ליש ההוא באותו יום. כלומר, הוא נולד לשתי הישויות יחד. דוד, דוד המלך, דוד מלכנו, מהירה יגלה, נולד ונולד בחג השבועות. כבר דיברנו על זה פעם, גם זה בשם הגרא, גם זה בשם הגרא. מואב בגימטריה ממתת, ומואב, כך אומר הגרא, ומואב נושאים בתוכם. מואב זהו הנשא, כמו שקוראים לזה היום. מואב נושא בתוכו את כל הממתת שערי תומעה, את כל השפלויות האפשריות שישנם בעולם. כל הממתת שערי תומעה, כולם, כולם, אז הם כולם מרוכזים במואב. מואב זה כל הממתת כולו. כלומר, זה הדבר המושחת ביותר שישנו בעולם. הכל, יש, כל השחתה אפשרית ישנה שם. זה מה שמגלים לנו, זה מה שגילו לנו רבותינו. מואב, והדבר הזה הוא בהכרח, זה בהכרח, זה הכרחי, שמלכות, כלל ישראל, מלכות ישראל תצא ממואב. זה דבר הכרחי. כיוון שמלכות, דוד המלך, המלך המשיח, צריך להעלות את העולם בחזרה, מעומק שפלותו, בחזרה, מקימי, כמו שדוד המלך אומר על עצמו, מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביו. זה מה שדוד המלך עשה בעצמו. הוא אומר את זה הרי על עצמו, מקימי מאפר דל, מקימי, דוד, חזר הרי אומרים, דוד המלך אומר את זה על עצמו. מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון, עד להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו. זאת אומרת, להושיב אותו בין האבות, שהם נקראים נדיבי עולם. מושיבים אותו יחד עם האבות, הוא נעשה הרגל הרביעית במרכבה, ששלושת האחרים זה אברהם, יצחק ויעקב. אז מאפר ומאשפות מרימים אותו את דוד המלך, עד שם, עד לאותו גוב. אבל מכיוון שדוד המלך צריך להיות זה, שירים את כל העולם כולו, מעומק שפלותו, עד שיחזיר אותו עד ל... עד להושיבים נדיבים עם נדיבי עמו. אז זה בהכרח שתהיה לו שייכות. הוא צריך להיות שייך אחוז באיזה אופן שהוא לכל השפלויות כולה. אם ישנה שפלות אחת שאין לו קשר אליה, אין לו שייכות אליה, אז הוא לא יכול להעלות אותה. הוא לא יכול להפוך אותה כמו שמלך המשיח צריך להפוך, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. להפוך את כל העולם כולו אי אפשר להפוך, רק מי שנמצא בנקודת ההפך מקצה זה, והוא יכול להפוך את הכל. אז דוד המלך חייב היה לבוא ממואב. זאת אומרת, הוא צריך לשאת בתוכו, להחזיק בתוכו, את כל עומק השפלויות, השפלויות הנוראות ביותר שישנם בעולם. להבין. כשבלעם, אותו רשע, יעץ לבלק, וכלל ישראל היה ברום המעלה, הוא הרי שמע בעצמו את מה שפיו דיבר. זה לא היה בדיוק פיו, כן. אבל מתוך פיו זה יצא. ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. אז הוא ידע, הוא ידע, הוא הרי שמע באיזה נקודת גובה כלל ישראל נמצא. הוא ידע עד איכן הדברים מגיעים. מברכותיו של אותו רשע אתה יודע מה היה בליבו. אבל את ברכותיו של אותו רשע, הם היו ההפך ממה. ככה אומרת הגמרא. זאת אומרת, הוא ראה שבורא העולם הפך את כל כללותיו לברכה, והוא הפך אותם ממש לקצה שכנגד. הפך אותם מעומק כללה לגובה נורא של ברכה. אז מה עושים? מה עושים? לקובו יווה יקרתיך, והנה ברכת ברך. אז אותו רשע נתן לו עצה. בנות מואב, זאת העצה. בנות מואב. וצריך להבין. בנות מואב נושאות בתוכן את כל מערכת השפלויות האפשרית ביותר בעולם. נמצא בבנות מואב. דהיינו, כל הרע כולו, עד לגועל נפש הרחוק ביותר שישנו בעולם. הכל נמצא שם. צריך הרי להבין, כאן מדובר במלחמה מסוג אחר. מסתבר שהעולם היום מתקרב לאותה שפלות, אבל מסתבר שהוא עדיין לא הגיע עד שם. כשהוא יגיע לשם, אז יתגלה דוד המלך. אנחנו לפי דעתנו שלנו, עד כמה שאנחנו מסוגלים להבין, אנחנו לא מבינים גדולים בזה, אבל עד כמה שאנחנו מסוגלים להבין, אז כבר אין למטה מהשפלות שהעולם נמצא היום. כל שפלות אפשרית וכל מה שאפשר להעלות על הדעת, כל זה היה מונח בבנות מואב. כלומר, בנות מואב מציעים לכלל ישראל שנמצאים ברום המעלה הגבוה ביותר בעולם, אז מציעים את כל המערכת של רע בשלימות, שלימות, זאת אומרת, בחיסרון הכי גדול שישנו. אבל את כל מערכת הרע, כל מערכת הרע, עם כל מערכות הפיתויים, עד לעמוק, השפל, הרחוק ביותר. כל זה מונח בבנות מואב. ובלעם נתן את העצה הזאת, וכל מי שמבין משהו הרי, מובן מאליו, בלעם נתן לו את העצה היחידה. אתה לא יכול אי אפשר בשום פנים ואופן להכשיל טוב אמיתי, אלא ברע אמיתי. אתה לא יכול להכשיל טוב שלם, אלא כשאתה מציע לו רע שלם. והוא הצליח, הוא הצליח. והיו המתים במגפה 24 א', כמו שכתוב בפסוק. ואותה פרצה נשארה בכלל ישראל, אותה פרצה שעדיין לא תוקנה עד עצם היום הזה, כבר הזכרנו כמה פעמים, נשארה אותה פרצה. בנות מואב, התומעה של בנות מואב עדיין מחלחלת, עדיין מפעפעת, עדיין נמצאת, נמצאת. מי שיציל ממנה זה דוד המלך. דוד המלך יהיה זה שיעלה מתוך הממתת שערי תומעה, מתוך הממתת שערי תומעה, מקימי מאפר דל מאשפות ירים אביו. ומאשפות, כשכתוב בתורה, זה הכוונה לכל אשפות שאפשר להעלות על הדעת. זה אשפוט עד הסוף. דוד המלך הפך את כל השפלויות של מואב. זאת אומרת, רות המואביה עשתה את זה ראשונה. היא נקראת אימה של מלכות. היא אימה של מלכות. כתוב בגמרא. וישם כיסא לאם המלך. זו רות המואביה שהייתה אימה של מלכות. היא הייתה זאת שלקחה את כל התומעה של בנות מואב והפכה את זה לקודש קודשי. קודש קודשי. וממנה, מכוחה, יצא דוד המלך. דוד המלך נחשב בן של האימא של מלכות. האימא רות, אימא של מלכות. כל אחד מבין שכדי לתקן מנטט שערי תומעה, אז מוכרחים להגיע ליש הנעלם, לאותו איי נעלם, לאותו עין. רק משם אפשר להפוך את כל המנטט שערי תומעה לטהרה, לקדושה, לקודש. משם זה אפשר. זאת המערכת המקבילה. וספרתם לכם ממוחרת השבת, אנחנו סופרים ממתת ימים ומגיעים לאותו שער שמשם מקבלים את עשרת הדיברות. והממתת של מואב שיוצא מהם רות, שבאותו יום נולד ונולד, יש כפול. באותו יום נתגלה בעולם, באותו יום שנתגלה בעולם, באותו יום שנתגלו עשרת הדיברות בעולם, באותו יום שנתגלתה החוכמה הנעלמת בעולם, באותו יום שנתגלה העין בעולם, באותו יום נתגלה דוד המלך בעולם, מתוך הממתת. מתוך אותה ממתת שערי תומה. כתוב שבזמן חורבן הבית, אז מואב, המואבים נכנסו, כי ראתה גויים באו מקדשה אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. אז כל האומות כולם, בזמן חורבן בית ראשון, כולם נפנו על כסף וזהב, והם רצו להיכנס ולהרוס את התורה. הם לקחו את התורה ו... המגמה שלהם הייתה התורה. נכנסו לבית קודשי הקודשים. כי ראתה גויים באו מקדשה, אשר ציווית לא יבואו בקהל. התורה שכתוב בה לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, זה לא נתן להם. הם העמידו את עצמם. הם לא החריבו את בית המקדש, הם החריבו את התורה. עכשיו להבין, כל מי שבממתת ימי הספירה לא הוציא את עצמו עד כמה שאפשר מאותו ממתת של מואב, אז ברור שהוא לא יבוא בקהל השם. קהל זה אותו מצב של כלל ישראל שנקרא כאיש אחד בלב אחד. זהו המצב של קבלת התורה. שוב, אנחנו צריכים לזכור ולדעת ולהבין. אני חוזר על זה עוד פעם. דוד המלך צומח ויוצא מתוך השפלות של מואב. זאת יציאת הנון מתוך הממתת. מאשפות ירים אביון לו, שיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו. כן, לשם. אז ברור שדוד המלך שיתגלה במהרה בימינו, משיח בן דוד שיתגלה במהרה בימינו, אז אנחנו הרי רואים את זה בחוש. הוא יתגלה מתוך אותה תומעה. כל מה שכתוב בחזל על אותה תומעה של בנות מואב, כמו שכתוב באותה פרשה במפורש בתורה או בדברי חזל, והדברים ידועים, זה מהדברים שלא דורשים ברבים. אבל זה הרי מה שהיה שם. התומעה הזאת, זאת היא תומעת מואב. שם נמצאים כל הממתת שערי תומעה. כל הממתת שערי תומעה. כולם מרוכזים באלוקם של אילו שונא זימה. זאת העיצה של בלעם. אני יודע את מה הוא שונא. אלוקם של אילו שונא זימה. אם בזה תכשיל אותם, אז תהפוך אותם מאהובים לסנועים. זה מה שהוא עשה, והצליח עד כמה שהצליח. כאן בנקודה הזאת, כאן, הרי כולם יודעים שזאת השפלות הנוראה שלנו, של דורנו, של המצב, של מה שנעשה היום. כאן נמצאת השפלות האמיתית, השפלות הנוראה ביותר, הגרועה ביותר, הפחותה ביותר. עם תוספת של כל מילות הגנאי האפשריות. כיוון שגילו לנו, ובסדר היום של חג השבועות, אז אנחנו מכניסים גם את קריאת מגילת רות. משום שגם זה חלק מסדר היום של חג השבועות. גם זה חלק מהקריאה המחויבת ביום הזה, כמנהגנו. זאת אומרת שגם בבחינה הזאת אנחנו צריכים, גם את הבחינה הזאת אנחנו צריכים לצרף, וספרתם לכם עד ממוחרת השבת השביעית. זאת אומרת, עד שנגיע לחמישים יום. אז אנחנו חייבים להגיע פעמיים לחמישים יום. חמישים יום לקבל תורה, וחמישים יום להגיע לאותה נקודה שהיא, היא דוד המלך. היא כתרו של דוד המלך. כתרו של דוד המלך זה המאשפות ירים אביון להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו. עשרת הדיברות שהם סוד כתרה של תורה. זה מה שניתן לנו ביום הזה. פיוט, אומרים אותו, שרים אותו, פיוט שנהוג אצל האשכנזים, אבל מסתבר שכולם שמעו מזה. עליונים ססו ותחתונים עלזו בקבלת יום זה עשרת הדברים. מה שדיברנו פה זה פירוש הדברים. עליונים ותחתונים יחד הם מצטרפים לשמחה אחת בעשרת הדברים. היש, היש הכפול, הגילוי של היש הכפול. הגילוי של היש הכפול, של המעלה והמטה, הנעלם והגלוי, שניהם ביחד, אז הם מצטרפים לשמחה אחת. וזה ההמשך. זאת אומרת, אני דילגתי על כמה, על שורה אחת באמצע. אבל ההמשך הוא תואר קלה מאוד נתעלה בקבלת יום זה עשרת הדברים. תואר קלה מאוד נתעלה זה הכוונה. שהקלה שהיא פה למטה, היא הצטרפה למציאות של למעלה. זהו יום חתונתו ויום שמחת ליבו. מתן תורה הוא יום מתן, כמו שאמרנו, היש האמיתי, מתן המציאות האמיתית. זאת אותה מציאות שנולדה ביציאת מצרים ונתגלתה במתן תורה. נתגלתה בשלמות במתן תורה. בשלמות, בגדלות, במתן תורה. אותה מציאות מציאות שנתגלתה ביציאת מצרים, אותה מציאות עצמה שנתגלתה ביציאת מצרים, לא מבחינת המציאות תורה, אלא מבחינת מציאות גאולה, אז היא עצמה, זאת שתתגלה במהרה בימינו, היא עצמה, המציאות הזאת עצמה, היא זאת שתתגלה במהרה בימינו, בזמן שהוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי לאמור, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. הגאולה שאנחנו מצפים לה במהרה בימינו, בכל יום, היא גאולה של קיימי צאתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. אז יציאת מצרים מתממשת בקבלת התורה, והיא מתממשת בגילוי מלכותו של דוד המלך עליו השלום. שניהם ביום חג השבוע. מכל הבחינות, כתר תורה וכתרו של דוד, אלו הדברים ששורשם נתגלה בחג השבועות. וכל פעם שהמועד הזה חוזר, אז הדבר הזה בידינו, בידינו לגלות אותו יותר, לפתוח אותו יותר. זה הדבר שאותו אנחנו חייבים לעשות. ואשרי חלקו של מי שייתן דעתו אל הדברים, ויעשה משהו לקרב אותנו אל כתר התורה, וגם אל כתרו של דוד המלך, במהרה בימינו אמן.